ידי השם משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת להם את קרבני לחמי לישי ריח מכוחי תשמרו להקריב לי במועדו. אז אחת הדרשות נאמרה בגמרא על במועדו, במועדו ואפילו בתומעה, שלומדים בגזרה שווה מועדו מועדו מפסח, כמו שפסח דוחה תומעה, אז גם קורבן התמיד ועוד קורבנות שיש להם זמן קבוע דוחים תומעה. מחלוקת בגמרא עם תומעה הותרה בציבור, שזה כאילו בכלל לא עבירה, לא צריך ציץ לרצות על התומעה, או תומעה דוחויה בציבור. הכל פעם אפילו למדה מה שתומעה הותרה בציבור, ודאי עדיף שיהיה בטהרה, כשאי אפשר בטהרה, כשיש מניעה כלשהי מטהרה תביא בתומעה. אבל טהרה עדיף, אפילו חולין הרי עדיף שיהיו טהורים. זה מעלה מי שאוכל חולין על טהרת הקודש, או לפחות חולין בטהרה אם לא על טהרת הקודש. כל שכן הקודש עצמו ודאי לך תחילה צריך להיות טהור. להלכה הרמב"ם פוסק מאן דאמר שטומאה דחויה בציבור, לא הותרה. יש בלית ברירה, התורה מרשה לך לעבור על איסור טומאה כדי שלא יתבטל קרבן התמיד, אבל לא שזה כשר, צריך ציץ לרצות על הטומאה. גם בקרבנות שלא דחויה ציץ מרצה. יש איסורים אחרים שחמורים יותר מטומאה, זה לא האיסור הכי חמור, ובאיסורים אחרים גם הציץ לא מרצה עליהם. בכל זאת מוצאים בחז"ל שבסוף ימי בית שני כנראה, בתקופה שבמשנה, אנשים היו זהירים בעיקר בעניין של טהרה, יותר מבדברים אחרים. למשל חז"ל גזרו שפיגול ונותר מטמאים את הידיים. למה? כדי שכהנים ייזהרו לא לפגל את הקודשים ולא להותיר מהקודשים. פיגול זה איסור חמור מאוד ונותר גם כן. אז מה יוסיף תומת ידיים, שזה איסור דרבנן, איסור קל דרבנן? לא, מזה ייזהרו, מתומת ידיים ייזהרו, מפיגול ונותר לא כולם ייזהרו. אני לא יודע אם כולם ייזהרו מתומת ידיים, אבל כל פעם יש כאלה שמתומת ידיים ייזהרו, כשמפיגול ונותר לא ייזהרו. זה היה חמור מאוד בעיני בני אדם. חז"ל אמרו שתבילת בעלי קרי זה לגדור את הציבור, בין השאר לגדור מעריות, שאנשים שהיו חשודים על גילוי עריות לא היו חשודים לעשות את זה אם לא יהיה להם מקווה לטבול אחר כך. זה נר נורס, על גילוי עריות הוא מעריות הכי חמורות בתורה, שירג ועל יעבור, שיש בירושלמי שאין לו חלק לעולם הבא, וזה לא מפחיד אותו, ושאין לו מקווה לטבול אחר כך זה מפחיד אותו. הגמרא, גם כן גמרא נוראה, שאור אדם שאיבדו אותו, אז מדאורייתא הוא טהור, הוא כבר לא בגדר אור. אבל מדרבנן גזרו טומאה על אור אדם, אדם שלא יעשה אדם אורות אביו ואמו שטיחים. אדם שחשוד לפשוט את האור מאביו ומאמו לא חשוד לעשות זה עם זה, עם השטיח יתמי. זה מביא לרעיון הדבר הזה, אדם שחשוד לפשוט את אור אביו ואמו, אבל מטומאה הוא יזהר. קשה לנו לתאר דבר כזה. חשבתי למה זה בא שכל כך החמירו בטומאה וטהרה לעומת נושאים אחרים, אולי בגלל הנס של חנוכה, שראו את הנס הגדול שנעשה בטהרת השמן, אז לקחו את הנושא של טומאה וטהרה ללב. זה עמי הארץ, חכמים לקחו את כל הנושאים ללב, הכל היה חשוב, שבת וכשרות והכל, אבל אצל עמי הארץ עוד לקחו את הנושא של טומאה וטהרה, כי ראו את הנס הגדול של חנוכה, אז החליטו שכנראה טהרה זה דבר חשוב, שגם שאר התורה חשובה לא כל כך לקחו ללב. הגמרא מביאה שבהתחלה היה נהוג שתרומת הדשן היו עושים בצורה כזאת שמי שרוצה תורם את הדשן, ואם יש כמה כהנים שרוצים לתרום את הדשן אז רצים ועולים בכבש, ומי שמגיע ראשון בתוך 400 של העליונות של המזבח אז הוא יזכה בתרומת הדשן. ומעשה שהיו שני כהנים רצים ואחד הקדים את חברו, אז הוא לקח סכין ותקע בלב שלו מרוב כעס על שהוא זוכה בעבודה ולא אני. אז מצב נורא, כולם נבלו, אז בא אביו של ההרוג ואמר, אתם לא צריכים כאילו לבית, ההרוג עוד מפרפר, עוד לא יצא נפשו, אז עסקים לא נטמע. איזה נחמה זאת, הורגים נפש מישראל במקדש, כהן השם, אם ירג במקדש השם כהן, בשעה שהוא רוצה לעבוד את הבורא, וחברו שגם רוצה לכאורה לעבוד את הבורא, הורג אותו במקדש, ובאה נחמה כזאת שברוך השם הסכין לא נטמע, הרוג עוד מפרפר. אז דנה הגמרא, מה זה, איזה מין נקודה זאת שחמורה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים? האם זה מפני ששפיכות דמים היה כל כך זול בעיניהם, או שמפני שטומאה הייתה כל כך חמורה בעיניהם? אז הגמרא נשארת שזה מפני ששפיכות דמים היה זול בעיניהם, הם זלזלו באיסור של שפיכות דמים. אבל אמר על הגמרא הזאת מוריד רבי רב חיים שמולביץ זיכרונו לברכה, שאומנם הגמרא פשטה ככה, אבל גם אם הייתה פושטת לצד השני שטהרת כלים חמורה בעיניהם, גם אז זה היה עקירת התורה. יש בתורה יחסיות, צריך לדעת מה חמור ומה קל. ואם אתה מגביר את ערך הטהרת כלים יותר מאח שפיכות דמים, אפילו בלי לזלזל בשפיכות דמים, בשפיכות דמים תיזהר כמו שנזהרת עד היום, אבל טהרת כלים בזה תחמיר חומרות על גבי חומרות, אז גם זה עקירת התורה. צריך לדעת את היחסיות של הדברים, מה יותר חמור ומה יותר קל, ואי אפשר להפוך את התורה, לעשות משפיכות דמים ערך פחות חשוב מאשר טהרת כלים. אני חושב שהמשל לזה, הרי אנחנו אומרים כל יום על הקטורת, יש בה 11 סמנים ויש בה יחסיות, הצורי והצבון, חבנה והלבונה, 70-70 מנה מאורקציה וכן הלאה, 16 וכן הלאה. חיסר אחת מכל סמניה חייב מיטה, למה? כי אז הקטורת חסרה. מה יהיה אם הוא לא יחסיר? כל הסמנים הוא יעשה בסדר, אבל על אחד מהסמנים הוא יוסיף, נגיד תצורי, במקום 70 מנה יעשה 80 מנה. נו, אז הוא לא גרה שום דבר, הכל יפה כמו שהיה, רק הוסיף עוד, יהודי טוב, תבוא לברכה. לא, זה חיסר, הוא חיסר 10 סמנים, כי היחסיות נפגמה. היחסיות צריכה להיות שווה של 4 הסמנים האלה ושונה של הסמנים האחרים, כל אחד לפי משקלות, ואם הוא מוסיף על אחד מהם, אז פגם את כל היחסיות, כל הריח השתנה. לא אכפת לי, מומחה אחד יגיד שהריח יותר טוב או פחות טוב, אבל זה לא הריח שהתורה רוצה. הריח שהתורה רוצה הוא שהצירי והציפון אחד בניו על בניים שווים וביחס מתאים לשאר הסמנים, ואם הוא הוסיף על אחד מהם אז הוא פגם. אז כך גם בתורה, אי אפשר לעשות תורה שבה טהרת כלים יותר משפיכות דמים, גם אם זה לא נובע מזלזול בשפיכות דמים כמו ששם הגמרא אומרת שהיה, אלא באמת היה מפני שמחמירים נורא בטהרת כלים, אבל זה לא התורה, יש יחסיות בתורה. שבת שקולה כנגד כל המצוות, אמרו חז"ל, אבל אמרו גם שציצית שקולה כנגד כל המצוות. נו, אז אני אשקול, מה ידחה את מה? האם שבת תדחה את ציצית או ציצית תדחה שבת? אם יש לי בגד מרובה שלא הספקתי לעשות ציציות לפני שבת, הנה בשבת פתאום מצאתי פתילים כשרים, האם מותר לי לעשות ציצית בשבת או לא? אז יבוא מישהו ויגיד, היות וזה שקול כל התורה, זה שקול, אז ציצית תדחה שבת? חס ושלום, שציצית לא דוחה שבת, צריך לדעת שציצית לא דוחה שבת. יישוב ארץ ישראל, אמרו חז"ל ששקול כנגד כל התורה כולה, גם שבת שקולה כנגד כל התורה, האם יישוב ארץ ישראל ידחה שבת? אז לא, בדאורייתא ודאי לא, באמירה לעכו"ם יש מחלוקת בין המחבר והרמ"א, המחבר אומר שאמירה לעכו"ם מותר בשבת יותר יישוב ארץ ישראל, והרמ"א אומר שאמירה לעכו"ם רק באיסור דרבנן, זאת אומרת שזה תרי דרבנן, רק זה מותר בשבת יישוב ארץ ישראל, אבל לכולי עלמא איסור רגיל של שבת לא נדחה מפני יישוב ארץ ישראל, צריך לדעת את היחסיות של הדברים, מה יותר חשוב מהפחות חשוב, לא רק לבוא עם ממרות שחזד זה שקול ככל התורה, זה שקול ככל התורה, צריך לדעת את היחסיות של הדברים, אחרת זה לא תורה, זה עקירת התורה. המשנה אומרת, הווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, או שכר עבירה כנגד הפסדה. אז איך מחשבים הפסד מצווה כנגד הפסדה ולהפך? אז יש פרשות שלהסתכל לפי העונשים של עבירות. יש עבירות שחייבים עליהם סקילה, יש עבירות שחייבים עליהם עונש אחר, יש שבכלל לא מיטת בית דין, רק קראת, ויש רק מלכות, לפי העונש של העבירה. לפי זה אני יכול לדעת איזה יותר חמור ואיזה יותר קל. כמו שבאמת בהלכה לגבי חולה שצריך לאכול ואין אוכל כשר, יש אוכל אסור, אז אני צריך לתת לו את הקל הקל תחילה. אם מבחינה בריאותית הכל שווה, אז אם למשל יש טבל ויש נבלה, אז בזמן שהטבל הוא דורייתא, היום הטבל הוא דרבנן, אז בזמן שהטבל הוא דורייתא, אז נבלה זה רק איסור לאו, טבל זה איסור מיטה בידי שמיים, אז אני צריך להעדיף נבלה על טבל. היום כמובן זה הפוך, כי הטבל הוא דרבנן והנבלה היא דורייתא, אז היום צריך להעדיף להפך. אז זה מודד לדעת מה חמור ומה קל לפי העונש. אבל אני לא יודע אם זה תמיד המודד, אם זה המודד היחיד בשביל חולה, לאכילה כן, אבל לא לכל הדברים. למשל לשון הרע, לשון הרע הוא לאו שאין בו מעשה, כך שבדרך כלל אין עליו חיוב מלכות, מפני שזה לאו שאין בו מעשה. אני מסתפק אם יעשה לשון הרע עם מעשה, למשל הוא יכתוב למישהו לשון הרע, אז זה כבר לשון הרע עם מעשה, אבל אולי גם את זה לא יהיה חייב מלכות, כי השני יש לו ברירה לא לקרוא, מי מכריח אותו לקרוא את זה, צריך עיון. אבל כל מיני לשון הרע רגיל זה לאו שאין בו מעשה, אין בו חיוב מלכות. ובכל זאת חז"ל אמרו שזה מעבירות הכי חמורות, שלשון הרע שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, מהעבירות הכי חמורות. הלבנת פנים, הלבנת פנים זה גם כן מלאב שאין בו מעשה, אבל חז"ל אמרו שנוח לו לאדם שיפול לכבשן האש והיה ילבין פני חברו ברבים. למדו את זה מתמר, שתמר הסכימה ליפול לכבשן האש ולא לומר שהיא מעוברת מיהודה, רק אמרה לו לאיש השאלה לא אנוכי הרע, אם יודע יודע ואם לא יודע אז היא תשרף עם העוברים שבמאה ולא תלבין את פניו ברבים. מחלוקת בין הראשונים באמת, האם זה לדין כך שהלבנת פנים יארג ועל יעבור, זה שיטת התוספות ורבנו יונה, או שזה רק מליצה בגמרא, אבל לא לדין, זה שיטת הרמב״ם והמאירי, שלא ממש יארג ועל יעבור על הבנת פנים, אבל כל פעם רואים עד כמה הדבר הזה חמור. הגמרא מביאה על מרוקבה שהוא היה כל יום נותן צדקה לעני בלי שאני ידע, זורק לו דאחר חור בדלת, ויום אחד העני רצה לראות מי עושה לו את הטובה הזאת, ובדיוק באותו יום מרוקבה הלך עם אשתו, כשהוא הלך לבית המדרש גם אשתו באותו יום הלכה איתו, אז הם ראו שהעני פותח את הדלת רוצה לראות, אז רצו נכנסו לתוך תנור לוהט, כך שאני לא יראה אותם, כי נוח לאדם להפיל לעצמו בתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים, למרות שהוא לא מלבין, הוא להפך, הוא עושה צדקה עם העני והוא ניסה לעשות בסתר, מהו השם שאני רוצה להכיר טובה ופותח את הדלת? לא, בכל זאת, כדי למנוע מהעני להתבייש מחר בבוקר כשאני אפגוש את מרוק ברחוב הוא יתבייש, אז העדיפו להיכנס לתוך תנור לוהט. מביאה שאשתו של מרוק בה בזכותה, אז מרוק בה לא נשרף בתנור הלוהט, אבל אולי היה לה זכות אז כן היה נכווה בתנור. עדיף להיכנס לתנור הלוהט מאשר לגרום לעני שמלבין פני עצמו. בכל זאת הם לא רוצים לגרום לו את הבושה מחר בבוקר כשיגיד בוקר טוב למרוק בה, שלא ירגיש לא נוח. רואים כמה חז"ל החמירו בדבר הזה, כלומר כמה התורה מחמירה בדבר הזה. הגמרא מביאה שהבית, אני אומר, מישהו מהמרים שאל את רב דימי, רב דימי היה מארץ ישראל והוא בא לבבל, שאלו אותו במערבה במה הזהיר אתפי, באיזה מצווה זהירים במיוחד בארץ ישראל? אז רב דימי אמר, בהלבנת פנים, נזהרים מאוד לא להלבין פני מישהו ברבים. אז חשבתי למה דווקא בארץ ישראל, זה הרי לא מהמצוות התלויות בארץ, אורלה, כליים, מצוות התלויות בארץ. יש בהם פרטים שנוהגים גם בחוץ לארץ, אבל חלק ממצוות אורלה וכליים רק בארץ ישראל. אבל הלבנת פנים אסור בכל מקום בעולם, אז למה דווקא בארץ ישראל היו זהירים כל כך והלבנת פנים? אולי מי שראו את התוצאות הנוראות של הלבנת פנים, שמפני שהלבינו את הפנים של בר קמצא, אז הסתובב כל מה שהסתובב המלחמה עם רומי עד לחורבן המקדש וכל אלפי ההרוגים שהיו שם, ועד היום הם לא ידעו את כל מה שיקרה אחר כך, פה אינקוויזיציה ושם שואה ושם שאר פורנויות, הכל כתוצאה מהלבנת פנים של אותו בר קמצא, שלא היה כנראה מצדיקי עולם לפי מה שהוא גרם. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא כל כך הקפיד על הלבנת פנים שלו, אז ראו כמה חמור הנושא הזה של הלבנת פנים. אחד הנושאים שחז"ל אמרו עליו שהוא עומד ברומו של עולם, נכון, מאוד שיש מחלוקת אם הוא בכלל דאורייתא או רק דרבנן, זה תפילה. חז"ל אמרו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, זה תפילה. הרמב״ם סובר שתפילה מדאורייתא כל יום, אבל גם הוא סובר רק פעם אחת ביום מדאורייתא. הרמב״ם סובר שמדאורייתא רק אולי בעת צרה, אבל לא בזמנים כתיקונם. ובכל זאת חז"ל אומרים שזה בדברים העומדים ברומו של עולם. חז"ל אומרים שכשהיה הזמן לחורבן ראשון, אז כל זמן שהיה ירמיהו בתוך ירושלים ומתפלל, אז האויבים לא יכלו לשלוט בבית המקדש. אז הקדוש ברוך הוא גרם שירמיהו יצא לענתות לבדוק את השדה שהוא קנה מחנמאל, אז האויבים הצליחו לשרוף את בית המקדש. התפילה של ירמיהו יכלה להגן על בית המקדש, אלא הקדוש ברוך הוא כשלא רוצה, כמו שירמיהו בעצמו אומר באיכה סקוטה וענן לך מעבור תפילה, שהקדוש ברוך הוא לא רצה שתעבור אליו תפילה, אבל אחרת התפילה הייתה יכולה להגן. אצל בר כוכבא בביתר גם כן היה כך שהרומאים הקיפו את ביתר וצרו עליה ולא יכלו לכבוש, משך אלעזר המדעי היה מתפלל כל יום שהקדוש ברוך הוא לא יושב איתם בדין עד שהקוטי הלשין ובר כוכבא הרג את רבי אלעזר המדעי, ואז בא הסוף של ביתר. אז רואים את הכוח הגדול של תפילה. במצרים התורה אומרת שויצעקו בני ישראל אל השם, אז וירא אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים, ובשושן הבירה שלושה ימים של צום הפכו את כל הדברים מקצה אל קצה, הצעקה הפכה מגזירה להשמיד להרוג לבית חס ושלום עד לתלות את המן, ואחרי זה אסתר ומרדכי הצליחו לתת ליהודים להינקם מאויביהם. אז רואים את הכוח העצום של תפילה, ובכל זאת צריך לדעת שיש דברים שדוחים תפילה. אז שוב, בהלכה יש דברים שעולים על התפילה. אבל כבוד הבריות, כמו שאמרנו, צריך מאוד להיזהר בכבוד הבריות, זה דוחה הרבה דברים בהלכה. הרב זיכרונו לברכה אמר ש... באדם צריך לדעת שכבוד זה אבל אבלים, אין לו שום משמעות, באמת אין לנו הכבוד שלו, אבל הכבוד של אחרים זה צריך להיות עצמו, לכבד את האחרים בכל הכוחות, להיזהר מאוד בכבוד אחרים. שנאת חינם היא גרמה לחורבן בית שני, אז צריך להיזהר, להתרחק מאוד משנאת חינם. זה אמנם רק לאו, אולי גם עשה, כי אם מישהו שונא אז הרי גם עובר על ואהבת לרעך כמוך, אז יש כאן לאו ועשה, אבל בכל זאת אין כאן לא קראת ולא מיתת בית דין, אפילו לא מלכות, זה הרי לאו שבלב, לא תשנא את אחיך בלבביך, אז אין כאן מלכות, אין כאן שום דבר, ובכל זאת זה כל כך חמור שזה החריב את בית שני, שנאת חינם. אם אנחנו צמים היום ב-17 בתמוז, צריך לדעת שצמים לא רק על חורבן בית שני, גם על חורבן בית ראשון, כי גם שנאת חינם עוד לא תוקנה, אבל גם אם עדיין המקדש חרב, סימן שעוד לא תיקנו שנאת חינם כפי שצריך לתקן, אבל גם העבירות של בית ראשון לא תוקנו. חזל הרמב״ם מתבטא שבית שני היה פקידה, לא היה גאולה, כי באמת לא תוקנו העבירות של בית ראשון לגמרי, אלא לא חזרו לכבוד שהיה בבית ראשון, אלא השם ריחם, בסוף 70 שנה היו קצת יותר טובים מאשר בסוף בית ראשון, אז השם נתן לנו הזדמנות נוספת בבית שני, והיו שם גם ניסים, היה נס חנוכה בבית שני, היו דברים גדולים בבית שני, אבל לא הכבוד שהיה בבית ראשון. תוספות אמרו שבבית ראשון הקדושה הייתה כל כך גדולה שאוף לא היה מתיישב עליה. בבית שני היו צריכים מה שהגמרא קוראת קלי עורב, ברזלים חדים כדי לגרש את העורבים. בבית ראשון לא היה צורך כי הקדושה הייתה כל כך גדולה. אז גם לתקן את העבירות של בית ראשון, ברוך השם אף אחד אצלנו לא עובד עבודה זרה, מה אנחנו יכולים לתקן בשטח של עבודה זרה? את האבזריו של עבודה זרה. מה זה האבזריו של עבודה זרה? הכוחי ועוצם ידי, לא להאמין בכוחות הטבעיים, לדעת שאין עוד מלבדו, רק הקדוש ברוך הוא פועל, לא שום כוח אחר, לא צה"ל ולא אמריקה ולא הרשות הפלסטינית ולא שום גורם אחר פועל. גם הטובות מעת השם, וגם כשיש חס ושלום רעות, הם גם כן מעת השם. זה לא אומר שפטורים מלהילחם נגד הרשות הפלסטינית. הם כולם צדיקים גמורים ובעלי תשובה, אבל איפה צריך להילחם נגדם? אני לא אומר שלא צריך להילחם נגדם, אבל לדעת שהאמת היא שהכל גזירת השם, הכל בגזירת עליון, כמו שהרמב"ן אומר, אם יעשה רצון השם אז יצליח בכל דרכיו, ואם חס ושלום להפך אז להפך. זה התיקון לעבודה זרה, ייחוד השם, לדעת שאין כוחות מלבד כוח השם, רק כוחו יתברך פועל בעולם. זה החזית הכפולה שאנחנו מצלמים, המלחמה פנים באחור, כמו שהמסעת ישרים קורא את זה, שמצד אחד אדם חייב בהשתדלות, ובכל מיני מצוות הוא חייב להשתדל, לעשות צדקה, לעשות חסד, להגן נגד אויבים וכדומה, ומצד שני לדעת ששום דבר לא תלוי בו, הכל בידי שמיים. זה קשה לבאדם, שמצד אחד לפעול כאילו הכל תלוי בו, מצד שני לדעת ששום דבר לא תלוי בו. אבל אנחנו חייבים על החזית הכפולה הזאת. זה האבזריו של עבודה זרה שאנחנו צריכים לתקן. האבזריו של גילוי עריות בכל מיני שטחים שצריך לתקן, בהסתכלות או בקרבה ושאר דברים. והאבזריו של שפיכות דמים, הרי זה הלבנת פנים, כמו שדיברנו קודם, להיזהר יותר כל אחד בכבוד חברו ולהתרחק מהלבנת פנים, שלכן הרי הדעה של הראשונים שהזכרנו שצריך להרג אפילו בכבשון האש כדי ללבן פנים. התוספות שאלו, הרי יש רק שלוש עבירות של ירג ועל יבוא, אז איך אנחנו משאל להלבנת פנים ירג ועל יבוא? אז הם אמרו שזה האבזריו של שפיכות דמים, כי הגמרא אומרת שאיך הפנים נהיים לבנים, שהדם מסתלק מהפנים, אז זה שפיכות דמים, הוא שופך את הדם מהפנים כשמלבין פני חברו חס ושלום. אז נכון שהחומרה הגדולה היא ברבים, אבל גם בצנעה יש לב על זה. אם אדם לועג לחברו, מבזה את חברו באיזושהי צורה, זה לב של ולא תונו איש את עמיתו, זה הונאת דברים. חז"ל אמרו שעונת דברים יותר חמורה מעונת ממון, שבעונת ממון לא נאמר ויראת מאלוקיך, ובעונת דברים נאמר ויראת מאלוקיך, שזה מאוד מזה כל מילה של אלבון שמתיחים במישהו. לפעמים צריך רב, צריך להוכיח את התלמידים, הם לא לומדים טוב, צריך להוכיח אותם, לצעוק עליהם לפני, אבל אם רואים חסו שם מישהו עובר עבירה, צריך לגעור בו, אם אי אפשר בדרכי נועם, צריך גם לגעור בו לפני, אבל באופן כללי להיזהר מאוד, לא להעליב אחד את השני, זה גובל בעזרה שפיכות דמים לפני. אני זוכר, היה מקרה בישיבת כל תורה עד היום, נחרט בזיכרון שבשם, זה היה בלי כוונה רע. היה פורים, בפורים הרי אנשים במצב רוח טוב, היה בחור בישיבה, שאני לא זוכר את שמו, אבל לצורך הסיפור נניח ששמו היה שימשון בישראל, אבל שם משפחה שלו היה וייס. אז בפורים הגבאי חמד לצון, קרא אותו לתורה, יעמוד שימשון ברפואה לי בייסטה. אז הוא כל כך נעלם, התחיל לבכות, עד היום נשאר בזיכרון שלי, בחור מסכן. כל כך לקח את זה ללב שקוראים לו בייסטה. לא יודעים, פוגעים בבן אדם, וזה יכול להיות נורא והיום. צריך להיזהר מאוד. ובזכות זה שאנחנו נזהר גם בעזריו של שנאת חינם וגם בעזריו של גילוי עריות, שפיכות דמים לעבודה זרה, אז הקדוש ברוך הוא יתקן את כל הפרצות, את הפרצות של בית ראשון ובית שני, ויבנה מהר את בית המקדש בצום הרביעי, ושאר הצומות יהיו לששון ולצום.